צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום ענת וקסמן.
היי.
מה שלומך?
בסדר.
סיפרתי לך, כבר לא התאפקתי מהרגע שבאתי לקבל את פנייך, שאני מאוד מאוד מתרגש שאת כאן.
אני מאוד מאוד שמחה.
צריך להגיד, את יודעת, אין צורך להציג, ובכל זאת, שלושה פרסי אופיר, תפקידים, אין סוף תפקידים, בטלוויזיה, בקולנוע, בתיאטרון. אני אפילו זוכר את הסרטים ואת התפקידים שעליהם קיבלת את פרס אופיר. גם סיפורי תל אביב, המצוין בזמנו, שזה היה איזו טרילוגיה ככה של שלושה סיפורים, וגם האסונות של נינה, וגם נודל, הקסום כל כך. שכבר לא מייצרים סרטים כאלו, כמו נודל, אני רוצה להגיד.
לא, לא, זה היה סרט כל כך מתוק.
משהו, ממש. בדרך לכאן, חשבתי עליי, חשבתי על כל מה שעברת בשנים האחרונות, והמטפל שבי כבר ישר הרגיש את הדאגה, את הרצון שיהיה לך פה טוב ברעיון הזה.
אוקיי.
אז כבר אני אומר לך, על מה שבא לך לדבר, ועל מה שלא בא לך לדבר.
אוקיי.
האולפן הזה לשעה זה כמו הבית שלך, אז תרגישי פה ממש ממש בנוח.
בסדר, אוקיי. את אומרת את זה כאילו כאקסטרה, כאילו אתה אומר לי את זה כי...
תראי, לרוב אורחים שבאים לפה, הנושא של הפודקאסט, לדבר על שברים, זה משהו לא פשוט. כי לפעמים לחזור לתוך שברים שעברנו בחיים שלנו, אני שואל את עצמי לפעמים עד כמה זה להחזיר בן אדם רגע לטראומה, או דווקא למשהו שהוא צמח כל כך יפה משם. אז לרוב אני עוטף את האורחים שלי.
תודה.
אני אשאל בשלומך, קודם כל.
אני בטוב, עכשיו אני בטוב. יצאתי עם הצגה בקאמרי, ועכשיו עשינו מין נגלה כזאת, הייתה נגלה ארוכה של הצגות, ועכשיו יש לנו הפסקה עד סוף החודש, יש לנו איזה שבועיים חופש, מיתרונות המקצוע.
כן.
זה היה אינטנסיבי, עבודה על ההצגה הזאת.
הצגה שנקראת בעצם
מי בעד. כן, על אספת דיירים. כל אחד שאני אומרת אספת דיירים יודע על מה אני מדברת. היה באספה, שמע איך היה באספה, זה דבר מוכר. אבל כאילו אספת דיירים הזאת מתגלגלת למקומות אחרים. היא באה, יור, אני יור עבד, אני באה לעשות הצבעה, מי בעד לשפץ את המקלט. על זה מדברים. וכך כך, דרך אגב, אנחנו מבינים שהשכן שלנו הולך להזכיר את הדירה שלו לפגוע נפש, שגורם לסערה מטורפת, לכל הפחדים והשדים לצאת.
הכל. זה,
כן.
וזה כל כך מצחיק, זה קודם כל... זה, זה, זה מבוים היטב, רוני, נכון, הבימאית?
כן, רוני ברודצקי.
ברודצקי.
כן,
וזה מצחיק, כי כשראיתי את זה, קודם כל, את עושה תפקיד מהמם ומצחיק ברמות, חשבתי על זה, אז זה עוד היה כשאיראן רק היה איום ברקע, וכל העניין הזה של לחדש מקלט, לחדש מקלט. ובסוף, כל מה שקרה עם עם כל אביב, המבצע הזה, זה לגלות פשוט שברוב תל אביב, לפחות באזור המרכז, רוב המקלטים צריכים שיפוץ.
אני ישבתי במקלט שזקוק לשיפוץ, הריח שהיה שם, של התחב.
תחב.
הרטיבות של החורף, שלא, זה לא מקום מטופל, לא, אנחנו אומרים מי יהיה בסדר, יש מקלט ואנחנו נסתדר, אבל כל פעם המחשבה שנצטרך להיות כאן לילה, אני אמות.
אני איתך כל כך.
זה כל כך לא נעים ומחניק. הכנסנו איזה מעברר אז הוא מעברר את הריח הזה, זה לא...
הוא רק עושה סירקולציה ומגדיל את הטרגדיה של התחב.
לגמרי. אז אני מאוד שמחה שהמתקופות היו קצרות, וגם כשהן היו קצרות, הן היו ארוכות. תוציאו אותנו כבר, עד שהוציאו אותנו.
ממש. והצליל, על זה אנחנו לא נדבר.
הצליל שמאיר אותנו.
וואו, זה צליל מבהיל של פיקוד העורף. לא יכולו לבחור צליל אחר וקשה יותר.
נכון, נכון, צליל נורא.
ואני חושב שהקסם של ההצגה זה באמת, לדבר על נפש ולדבר על אנשים שמתמודדים עם נפש, זה דבר כל כך, אני חושב שפעם בחברה הישראלית זה היה טאבו, לדבר על, על עניינים נפשיים. פעם כשאנשים סבלו מפוסט טראומה או מעניינים נפשיים, אם אני הולך 10-20 שנה אחורה, זה הרגיש שכאילו משוגע במקום מסוים.
נכון. משוגע ומפחיד להתקרב לאנשים כאלה.
כן.
זה דבר משונה ומאיים משום מה. כאילו יש להתמודדות נפש כל כך הרבה פנים, כל כך הרבה מקרים, כל כך הרבה צורות, כל כך הרבה קר רחב של סוגים של מצבים נפשיים.
לגמרי.
זה המון סוגים.
ויש בורות, אני גם רוצה להגיד, בצד השני, והמחזה הזה וההצגה הזאת באמת מביאים לפרצוף, כגרוף וגם לבטן, את כל איך החברה מקבלת ומתמודדת עם פגועי נפש. ואותך, את בעצם, את ממש מגיעה לחזרות, נכון, להצגה, כשאת בעצמך מתמודדת או התמודדת, עם דיכאון?
כן, אני עדיין מתמודדת נפש.
מתמודדת נפש.
הייתה לי תקופה של 2.5 שהייתי בדיכאון עמיד, דיכאון מז'ורי עמיד.
כן.
ואני שמחה לספר שיצאתי מזה ולתת תקווה לאלה שהם נקראים עמיד, כי כשאתה מקבל טייטל כזה, עמיד, זאת אומרת שהוא עמיד בפני כל התרופות, וזה המצב שאיתו אתה אמור לחיות.
זה כל כך נשמע פטלי.
זה פטלי וזה מקומם. ואני זוכרת איזה רופא, אחד הפסיכיאטרים שהייתי אצל, הייתי אצל הרבה פסיכיאטרים, חיפשתי את מישהו שיושיע אותי. והוא רק ישב מולי ולא הסתכל עליי בכלל, הוא רק הקליד בצורה מוזרה, ולא הסתכל עליי. והוא כתב מה הוא ראה, ולא הבנתי איך הוא כתב מה הוא ראה, כי הוא כל הזמן היה בהקלדה.
והוא לא רואה אותך.
לא, לא לגמרי. הוא החליט שאני דיכאון עמיד, נתן לי טייטל, צריכה הוא הקפיץ את הכדורים, ראיתי שזה משהו לא אחראי, הבן אדם הזה. לא אחראי. הוא ראה אותי 2 דקות, והחליט עלי החלטות מאוד פזיזות. לוקח זמן עד שמוצאים את הפסיכיאטר שטוב לך.
ואת כוחות הנפש להחליט, קראתי אותך בריאיון ליואב בירנברג המקסים, וכל כך התרגשתי, את אומרת שהם המשפטים כל כך חשובים, שאני כפסיכותרפיסט יודע להגיד כמה תיוג, כמה הבחנות, זה דבר נורא. בכלל אגב, זה מצמצם. נכון. לא רק בתחום הנפש, בחיים שלנו בכלל. וקראתי אותך שמה מספרת שאת הולכת להילחם בזה שהפטליות, שהחד-ממדיות הזאת של דיכאון עמיד, זה לא יקרה. ואת הולכת גם למטפלים, וגם לפסיכיאטרים, וגם הומיאופתיה, ועושה הכל.
הכל, הכל. אני בודקת את כל האופציות, ובעקבות הרעיון הזה, אנשים מתקשרים אליי כדי לדעת מה עשיתי.
וואי.
כי הם עוד שם. ואני יודעת בדיוק איפה הם, אני לא יכולה להסביר באיזה מקום נמוך וחשוך ומפחיד נמצאים. זה מקום נוראי שאתה רק בנפילה, נפילה, נפילה מתמדת. זה נורא. ואתה רוצה לעצור את זה, פשוט להאחז במשהו, אין במה להאחז, וכל סיפור שאתה שומע, כל סיפור כזה הוא מחזק, הוא... אפילו דיברתי עם כמה בעקבות הכתבה ששאלו אותי מה עשית, ויש לי 3 דברים שעשיתי, אחד מהם משהו מהם עזר, או שאפילו זה היה הזמן של הדיכאון להיות בגוף שלי ואז הוא עזב, כאילו לא קשור לשום דבר מכל הדברים החיצוניים האלה שעשיתי.
אבל בשביל להחזיק את זה, קודם כל, כל הכבוד לך. גם שאת מדברת על זה, זה כל כך חשוב לעורר את המודעות הזאת. אבל אני חושב על כוחות הנפש שאצלך, שהיו בתוכך, שקיימים בתוכך. ידעת? אז כמה יש בך כוחות?
לא. לא, אני אפילו הגעתי למצב שאמרתי את המשפט, אם לא הייתי פחדנית ונואשת, הייתי מתאבדת. אני מבינה למה מתאבדים במצב הזה. למה אין אור, אתה בחושך כל הזמן. ואתה מנסה למצוא דרך לצאת מהדבר הזה.
זוכרת את, 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 את הנקודה שסביב זה זה התחיל? יש בכלל דבר כזה נקודה, או שזה רצף של...
זה מין מצב שאתה נכנס לתוכו, ויש לו כל מיני... יש לכל מצב עוד משהו נלווה, עוד איזה, אני לא יודעת מה, לא זוכרת. אבל אתה בתוך אותו מצב שנתיים וחצי. וכשאנשים אומרים, אני בדיכאון, הייתי בדיכאון, אני אומרת, אתם לא הייתם. אתם, אל תגידו, אתם לא הייתם.
זה זילות למילה, לפעמים להשתמש.
זה לא להבין שזה מדובר במחלה, כמו כל מחלה, הכעס שבי היה על זה ש... אומרים את זה גם בהצגה, אם מישהו שבר את היד, או יש לו נקע ברגל, אז מבינים ומאוד תומכים, וכן, דבר מאוד חיובי, חיובי לתופעה, אבל אם מישהו, הוא מתמודד נפש, נרתעים, לא רוצים להתקרב.
ואז אני חושב גם, על הרצף של השנים, כלומר, הילדים המאממים שלך, יונתן וגיא, אני זוכר ששמעתי אותך בריאיון אז, סביב הגידול השפיר שאז היה בראש, כמה הם תמכו, כמה הם היו.
כן, הם מתוקים אמיתיים, אני אוהב אותם מאוד.
חמס, עטפו, שתדעי נחת מהם, אמן.
אמן.
כמה, כמה, כמה באותם ימים עם הנפש, כמה את, 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 את מספרת להם, כמה הם רואים את זה, כמה...
אני לא צריכה לספר, הם רואים, הם שומעים, גיא שמעה את זה. הקול שלי, כאילו עלה אוקטבה, דיברתי יותר גבוה, ולא הצלחתי להוריד את הקול, פשוט דיברתי ככה.
וואו.
וגיא שמעה, היא שמעה את הקול הזה וראתה אותי, הייתי מחובט. לא יכולתי לעשות את עצמי, זה היה בחוץ, אין לי מה... אין לי שום שקר למכור.
וגיא באותם ימים איתך בבית?
באותם ימים גיא עוזב את הבית.
עוברת לדירה?
עוברת לדירה משלה באזור פלורנטין. ואני נשארת לבד, אבל יכול להיות שזה היה קטליזטור. לא יודעת. לא, לא מבינה מספיק על המחלה הזאת כדי לדעת מה זה היה בדיוק. לא, לא, לא. הלוואי והייתי ממש יודעת. אבל אני יודעת שלמחלה הזאת יש טרום מחלה, מחלה ויציאה ממחלה. זה שלושה מצבים. הטרום, אם מישהו היה תופס אותי בטרום, לפני שזה פרץ, לפני שפרצה המחלה, והיה אומר לי שזה מה שיש לי, אני לא יודעת מה הייתי אומרת לו.
כי באותם ימים, אני מניח את על הבמה, ואת ברצף החיים.
כן.
ממשיכה.
כן, ובשלב ההוא פשוט הרסתי לעצמי את החיים. כל מה שיכולתי, הרסתי.
כי התעלמת מנורות הזרה שאולי
כן,
נדלקו?
כן, 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 כן. התעלמתי.
זה קצת כמו המקלט, את יודעת שדיברנו על זה.
שמה?
כי אנחנו לא רוצים באמת לחשוב שאנחנו נצטרך להיות במקלט, וגם כשאנחנו מתחיל לנו כאב בנפש או כאב פיזי, אנחנו בטוחים שהחיים יגברו, שמשהו שם, כן. שזה יצליח, כי אף אחד לא רוצה ללכת בראש לסיטואציה ההיא.
לא, לא. אני כל הזמן שאלתי, כמה זמן, עוד כמה זמן, אלוהים, זה... גם עכשיו, כשאני אומרת עוד כמה זמן, זה לא, זה נורא מוזר שאי אפשר ממש להסביר את המחלה הזאת, את המצב הנפשי הזה, המתמודדי נפש. אני בכלל חושבת שזה בראש, אני לא בטוחה שזה, זה כל מיני מרכזים שיש במוח שמפעילים אצלנו דברים שהופכים את זה למשהו נפשי. אבל אני מאמינה שזה משהו פיזי. אתה יודע, כל מיני חברות, איך קוראים להם? נו, פוליסות ביטוח. לא מאמינים ברפואת נפש. הם לא מכלילים את זה תחת
פוליסות ביטוח.
פוליסות ביטוח שלהם.
וואו, לא ידעתי את זה.
זה מחלה שקופה.
זה מחלה שקופה, ואני רוצה להגיד שגם היא גם שקופה שלך בתור שלך עבור עצמך באיך לתפעל אותה, וגם של החברה. ואני באמת חוזר להצגה המאוד מאוד חשובה הזאת. יש משהו בה ששמעתי גם שיחות, אני אוהב, סיפרתי לך כמה אני אוהב תיאטרון, ויש משהו בתיאטרון, בהתרחשות על הבמה, ולפעמים גם לראות את מי שיושב לידך בקהל, שאת זה אני לא בטוח עד כמה כשחקנית.
לא, זה מעניין לשמוע.
זה מטורף, תמיד לשמוע את ההיא שנותנת אגרוף לבעלה שהוא נרדם,
זה דבר,
זה עולם שלם של אנשים. ושמעתי המון שיחות, ובשורה מאחוריי שמעתי בכי, של מישהו דווקא, אוי. של בחור. היה לי נורא לא נעים ענת להסתובב, את יודעת, באמצע הצגה, ורק שמעתי אישה לידו, אני לא יודע אם היא בגילו, ורק חיפקה אותו, והוא אמר לזה, מציף אותי. והבנתי כמה זה נגע בו, כמה הרצון הזה של אנשים שסובלים מנפש, לרצות לחזור בחזרה למעגל החברתי, להשתייך, להיות אחד מה.
כן.
וזה דבר.
וכשאתה חולה, אז אתה במעגל החולים. אני הייתי באיכילוב, במחלקה הפסיכיאטרית, מחלקת יום. הלכתי לשם תקופה של כמה חודשים, ובהתחלה הייתי מסתכלת על הייתי עם כל מיני מקרים יותר קשים ממני, והסתכלתי על כולם במין, מה אני עושה כאן? לא שייכת. אני לא כמוכם. אבל לאט לאט הבנתי שאני כמו האנשים שהייתי בחדר.
מצד שני, אני חושב גם כמה קשה לראות את זה מבחוץ, זה פתאום כמו מראה, ואז לראות אותם, ברור שיכול מנגנון של אני לא כמוכם.
נכון.
עד כמה זה שאת גם ענת וקסמן, ואת פנים מוכרות פה במשך 5 עשורים, אני רוצה להגיד, כמה...
אז בהתחלה אומרים כל מיני משפטים כאלה, לא רצינו להגיד, אבל זיהינו אותך, אנחנו... זה מפריע לי שאני כל כך חשופה, שאין דרך להסתיר.
ברגע כזה גם שהוא כל כך אישי.
לגמרי. אבל זה מהר מאוד הופך, הייתי השפעתי את עצמי ברוח ים, זה מקום שהוא כמו מחלקה פסיכיאטרי, אבל בטבע, בחדרים יפים, באזור מאוד יפה, הייתי שם חודש.
כמה חכמה שעשית את זה, לפחות לאפשר.
הייתה לי חברה שאמרה, תלכי עכשיו, תאשפזי את עצמך, כי הייתי כל כך, הייתי כבר, ההתקף עצמו הוא לא נעים, התקף של דיכאון, זה הרבה בכי, זה בהיות, זה להפסיק לעשות את הדברים שאני אוהבת, ואז מתחילה הצלילה הזאת, צלילה עמוקה, עמוקה, עמוקה.
ובעיקר, את יודעת, את מדברת, ואני חושב כמה את שחקנית דרמטית וקומית מופלאה. מופלאה. והקומיות שבך, לא סתם, החיים זה לא הכל. והתפקיד הבלתי נשכח של דפנה, שעכשיו אגב סביב כל עם כלבי, עלו מלא קטעי וידאו כאלה.
הבת שלי ראתה לי קטע אחד.
גם שלך וגם של קושניר, וכאילו פתאום, כן. יש בכלל נוסטלגיה, אני חושב, מאז כל השנתיים האחרונות שאנחנו עוברים לדברים מפעם, והחיים זה לא הכל שעלתה ב-2001, אם אני לא טועה, ושודרה 9 עונות, כן. סדרה מופלאה. ואת כל כך קומית, ואת כל כך מצחיקה.
תודה. אני אומרת כל הזמן, אני צריכה להגיד תודה לדניאל אפין שכתב את דפנה. מה הייתי עושה בלי דפנה?
היא תזכורת? נגיד באותם ימים כשאת, אני שואל שאלה שאני אפילו לא יודע אם היא הגיונית לשאול, אבל אני מרגיש בנוח לשאול, לזכור אפילו את דפנה, או את הדמויות הקומיות, או פתאום לראות, לעבור בבית ולראות תמונות שלך מהצגות, מחייכת, ואת הפנים המוארות האלה.
זה מאוד קשה כשנמצאים בדיכאון. הפער מהמקום שאני נמצאת בו למה שהייתי בו, מה שהייתי לפני שנה, שנתיים, הייתי בן אדם מאוד שמח, מאוד אהבתי להצחיק, ולצחוק המון. ובעקבות דיכאון, אני מניחה שבעקבות כל איזושהי הבחנה פסיכיאטרית, יש נכות. נניח לא סתם איך קוראים להם, ביטוח לאומי, שנותן אחוזי נכות. כי המוח עבר טלטלה, המוח שלי עדיין לא חזר לעצמו.
איך אני חוזר רגע להצגה, כשהגיע התפקיד הזה, הייתה התלבטות, או שידעת, אני רוצה לחזור וספציפית גם להצגה הזו, כי אני מניח שגם להתעסק בתכנים האלו, זה מציף?
קודם כל היה לי חשוב שהמחזה יהיה טוב, והמחזה היה כתוב, מחזה שאני קראתי, לא דומה למה שאנחנו עושים היום על הבמה, שום דמיון, אפילו דמיון מקרי, אין בין מה שאני קראתי לבין מה שעשינו.
זה עבודת בימוי ואנסמבל.
כן, עבודת כן, של במאית מול אנסמבל, מול קבוצת אנשים מאוד עם דמיון ועם הומור, ועם שצריך כל הזמן לדאוג לרכז אותם, ולנסות לעבוד איתם.
אני מחייך כי חברי הטוב, גם נדב אסולין וגם כנרת לימוני.
זה היה נורא מצחיק, זה היה נורא מצחיק. ואני, הדמות שלי היא הכי נבערת, היא הכי פוחדת, היא מלאת פחדים בלי שום ידע.
כן.
היא פוחדת מהמילה משוגע, מה משוגע יכול לעשות לה.
איך לגלם דמות כזאת? כשאת אוחזת...
זה מצחיק אותי. זה מצחיק אותי לגלם אחת כזאת. שיש אחת כזאת.
זה תרפויטי? במידה מסוימת אפילו לעבוד על תפקיד כזה?
לא.
לא.
לא, עצם זה שאני הייתי בחזרות יום, 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 זה תרפויטי.
וכמה קשה לזכור טקסטים?
קשה. גם בגלל הגיל... וגם בגלל שהמוח לא חזר למסלולו, אז זה הייתה לי לחשנית בהצגות הראשונות, וכעבור, אני יודעת, 7 הצגות, אני כבר לא צריכה את הלחשנות, והלחשנות קצת לא הייתה נוחה, לא יכולתי להרגיש נוח על הבמה, כי אני גם עם אוזנייה של לוחש, וגם עם המיקרופון שיש לנו, ואני סוחבת עליי שני כאלה מרובעים בגב, זה לא נוח. אז עכשיו אני כבר יודעת בעל פה, בעיקר, אני לא עבדתי ככה עם, על מחזה שמשתנה כל כך הרבה, ועד הרגע האחרון, אני מאוד מקפידה על מה הקיו שלי, מה אני צריכה
כן,
לזכור.
כן, אינסטנקטיבית.
בוודאי, ואם זה מתבלבל, אני לא מסוגלת לזכור את זה, אני לא מסוגלת, זה היה מאוד...
בהצגה שאני הייתי שום דבר מכל מה שאת מספרת,
לא היה.
לא הורגש.
לא הורגש.
ראיתי אותך גם בחופש של ג'קי, בבית לסין, ששם את עושה גם תפקיד שהוא באמת שונה מהרבה תפקידים אחרים שעשית לפני.
כן.
ששם את מגלמת את האימא המרוקאית, של לירית.
לירית.
בלבן.
כן.
וזה גם, זה פשוט לראות אותך עושה את כל הקומדיה הזאת, בזמן שאת מתמודדת, זה מזיז את הלב מהמקום.
זה נורא מוזר שעל הבמה זה דבר אחד, למה אני אזכה למיקרופון הזה?
סדרי אותו שיהיה לך נוח.
לא, אי אפשר לסדר אותו שהוא נוח, הוא לא נוח.
צריך פה, את אומרת, כמו בתיאטרון, כזה.
עם... כן, כזה, והכי נוח. מה התחלתי להגיד?
שבתיאטרון, את אומרת, זה נורא מוזר שבתיאטרון יש...
התיאטרון הוא כאילו, עצם העמידה על במה היא תרפויטית.
את מרגישה שם את, את הכוחות שהבמה מעניקה?
כן, אני מרגישה. זאת הרגשה, הרגשה נהדרת. הרגשה שאני חזרתי הביתה.
זה מרגש אותי, את יודעת להגיד לך משהו שאני חושב עליו תוך כדי.
מה?
את כל כך התאבדת על הבמה, בכל כך, את שחקנית מתאבדת, את יודעת, אני ראיתי אותך מהחברות הכי טובות כמה פעמים, וסוף טוב, ונורה, ובאמת, אין, ובית ברנרד, ואני חושב על כמות הפעמים שאת התאבדת על, על הבמה, ועכשיו את חוזרת לבמה, והבמה פשוט נותנת לך את כל האנרגיות שאת נתת, לה, ולכל מי שצפה בך.
זה עוד במסגרת תפקידים שאני עושה, כי אני חייבת לעבוד, וזה העניין התרפויטי, שאני צריכה את, את העבודה הזאת, ואני שואלת את זה, מתי אני ארגיש שאני יכולה לעשות עוד צעד קדימה, ולהיות יותר מובילה, ופחות, אתה יודע.
אני מחזיק בידיעה שנפש זה דבר דינמי, כמו שאמרת, ושום דבר הוא לא פטלי. ואני חושב שהעבודה שאת עושה, וגם ברמה הפרטית שלך, בללכת לטיפולים, ולהיות פתוחה בכלל בדבר הזה, את יודעת, מפה אני בא לי אפילו להגיד לאנשים, בטח בתקופה הזאת שבה אנחנו חיים, של פוסט-טראומטיים אחרי הלחימה בעזה ובלבנון, נפש זה דבר דינמי, וברגע שאנחנו מחזיקים בתקווה, אבל באמת בידיעה, ומקיפים את עצמנו בסוגי טיפול שנכונים לנו, ובטח כשאת על במה, כמו שאת קוראת לזה, עוד אין לי ספק, שעוד את יודעת, לעוד הרבה שנים.
הלוואי. אני זוכרת, בדיכאון נוצר כאילו חיץ בינך לבין הדבר, המצב הזה, והחוסר ביטחון, הערך העצמי כל כך יורד, שאם אומרים לך משהו, על, נניח אומרים לי משהו על דפנה, זה לא מתחבר אליי. זה בעיקר דבר ש... כן, זה לא... היה פער בין מי שהייתי כשחקנית, לבין מי שאני כבן אדם.
כמה נגיד עכשיו שאת מסתכלת, אני רוצה לחזור איתך לרגע, אפילו לא לרגע, לענת הילדה. ילדה מתוקה. ילדה שגדלה בבית שהוא תמיד דיברת ברעיונות על השילוב תרבויות. ואני לא ידעתי עד הבוקר שבעצם הרב שניאור, מייסד תנועת חב"ד, הוא סבא רבא שלך.
כן.
שזה חתיכת דבר.
נכון. רבי מילדי.
הוא בעצם היה סבא של אבא, נכון?
אני דור, דור שמיני לרבא. אני לא יודעת, אבל הסבא שלי היה הרב של יהדות בוכרה. הוא נסע, הוא הביא את הקהילה לארץ, והוא היה ב... איך קוראים לך, השכונה הזאת? שכונת הבוכרים.
כן.
אז הוא היה שם הצ'יף.
המייסד ממש.
כן, המייסד והרב של המקום.
ואת גדלה בבית בעצם, שאמא יתומה צהל, ואבא הוא נכה צהל.
כן, נכון. איזה שילוב.
ממש. מה ראית בתור ילדה? כמה נגיד... את התרבויות, את המקומות הקשים שהיו.
כילד, כילדה, לא רואים את הקושי. מקבלים אותו כמו שזה, כאילו קיבלתי אבא עם יד, עם יד אחת, היד השנייה הייתה כזאת, נראית כמו יד, ככה כמו שהיד שלי נראית, אבל על גבר. זה מין יד מתה שהוא גורר איתו.
כן.
ו- זה האבא שקיבלתי, ואני זוכרת שהייתי מתביישת בזה, כשהייתי קטנה, ביד הזאת.
בלהביא חברים, או ב...
כן, 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 זו הייתה בושה.
אני יכול להבין אותך, זה קשה, אתה רוצה את דמות ה...
אבא מושלם.
האבא מושלם, עם שתי ידיים נוכחות,
כן, כן, כן.
נקוף.
כן, לא... לא הסתדרתי עם זה כילדה.
ואימא? אימא ואת קשורות, נכון?
כן.
אימא למעשה הולכת לעולמה בגיל מאוד מאוד צעיר.
53.
וזה גם הגיל, שזה הדהים אותי לקרוא את זה בארכיון שלך, שזה בעצם גם הגיל שבו גם את חוטפת את הגידול, מקבלת את ה... נכון? זה ממש...
בגיל של אימא שלי.
בגיל של אימא.
בגיל שאימא שלי חטפה את הסרטן, אני חוטפת את הגידול בראש.
יצא לך בזמנו כשאז זה קרה, לחשוב על, על, על הסימביוזה הזאת?
בטח, בטח. במקרה של, של אימא שלי זה היה סרטן, זה היה יותר חמור, אותי זה היה גידול שפיר. אז ההתמודדות הייתה אחרת.
אני רוצה ללכת רגע לסוף טוב, לאחד התפקידים הבלתי נשכחים, הצגה שראיתי אותה פעמיים.
וואו.
הצגה קשה, בעצם הצגה שכתבה ענת גוב, הצגה על מה שהיא התמודדה בימיה האחרונים.
נכון.
דיברת הרבה על החברות איתה, על החברות שנרקמה, ועדנה מזי בימה, כמובן. דיברת הרבה על החברות הזאת שהייתה איתה.
כן.
כמה קשה לעבוד על תפקיד כזה, כשמישהי שכל כך קרובה אליי חוברת את זה בעצמה?
זה דווקא קל, כי יש לי מין תמיכה כזאת, ואני...
שאת התומכת?
לא, אף אחד מאיתנו לא צריכה תמיכה, לא ענת גו ולא אני. אבל אני יודעת שאני רק הצינור שדרכו ענת מעבירה את החוויה, ידעתי שזאת המחויבות שלי כלפי ענת, להעביר את הדברים כמו שענת... כתבה אותה, כמו שהיא מרגישה וכמו שהיא חושבת, להיות נאמנה לענת. וענת זה חתיכת דמות.
כן.
אין כאלה.
הייתה אחת ויחידה.
כן, לא הכרתי כאלה אף פעם.
בלתי מתפשרת עם מי שהיא ומה שהיא.
מהממת. הייתה באמת חד פעמית.
סיפרת פעם בראיון אצל רוני קובן. על ה... דיברתם על הקשר הזה שקורה בין החיים לבין ההצגות. גם על סוף טוב, ובעצם לימים אחרי זה את מתמודדת בעצם עם, עם ניתוח, גם מסובך להוצאת באמת הגידול השפיר. ואפילו עכשיו אני חושב על, על מי בעד ועל מה שאת, כלומר, החיבור הזה בין החיים לבמה, זה משהו
ש... זה מדהים, אני לא מצליחה להבין את זה, אבל תמיד לרוב... יש איזשהו חיבור בין ההצגה שאתה משתתף בה, לבין החיים עצמם. אני לא יודעת איך זה...
בין אם זה קורה לפני, או בין אם זה קורה אפילו...
תוך כדי.
תוך כדי.
אבל אצלי, לרוב אני יודעת כבר תוך כדי, לאן זה מתחבר אצלי. וזה נהדר, כי זה מאפשר לך לדברר דברים, אני כל כך אוהבת להגיד על הבמה. אתה עובר לכאן לבד, כי גם המליה שלנו היא חולת נפש. החוסר טאט.
להגיד את זה פשוט ככה.
להגיד את זה פשוט ככה, זה כמו, יש לי חבר הומו. אתה הומו? אולי תיפגשו. הבורות.
הנבערות, כמו שקראת לזה.
הנבערות והבורות.
כמה המשחק? אפילו, את יודעת, הבית קונו, שאבא אז היה ממייסדיו, הוא היה ממנהל שלו ביפו, נכון?
הוא היה, הוא ועוד כמה חברים שלו, שהם גם הם נכי צהל, ניהלו קולנוע, היה קולנוע פנים וקולנוע חוץ, שיושבים בין העלים, והיו שם כל מיני שיחים כאלה בפרחים. בקיץ רואים סרטים... בלי גג, ואני זוכרת שראיתי סרטים מהמקום שמקרינים את הסרטים, הייתי יושבת שם ורואה את ה...
סינמה פרדיסו, הדבר האמיתי.
ממש. וכשגיליתי את ה... במקום שבו היה הקולנוע של אבא שלי, גילינו שאריות מהקולנוע, וזה היה ממש, כאילו, בזמן מצאנו את זה, כי את המקום הזה הפכו למושב סקנים.
וואו.
כן. אז עוד הספקתי לראות, הקולנוע הפתוח, מתוך הכיסאות צמחו, כל הצמחייה שהייתה מסביב צמחה מתוך הכיסאות. זה מדהים היה לראות את זה.
איזה געגועים לימים שקולנוע לא היה מתחם, אלא היה קולנוע עם אופי.
כן, מלא אופי, מלא אופי.
כמה כשאז את רואה, נגיד, את, אני מניח, את צלילי המוזיקה, או כמה את מבינה שזה הדבר, לשחק, לגלם?
אני לא מבינה אז, שזה, אני אהבתי. אני אהבתי את זה, אבל זה לא... זה עם השנים התהווה, הדבר הזה. אבל הייתי ילדה ששמים על השולחן, והיא רוקדת טוויסט. איזה זקנה אני. רוקדת טוויסט לאורחים.
עדיין ורוקדים עם כוכבים, הם רוקדים טוויסט מדי פעם.
כן, אבל אתה יודע, כי ילדה שרוקדת טוויסט, זה משהו מאוד מסוים, תקופה מאוד מסוימת.
היית ילדה המשמחת של הבית?
המשמחת. כן, כן.
זה תפקיד שבחרת לעצמך, או שאת מרגישה שבחרו עבורך?
לא, אני מרגישה שזה נבחר, שנבחר עבורי. למרות שגם האחים שלי נורא מצחיקים, אנחנו קבוצה מצחיקה של אנשים, כל אחד עם ההומור שלו, פשוט אני נקרעת מהאחים שלי, אני לא נושמת מהם, כל כך מצחיקים אותי.
איזה כיף. מה אפשר לאחל לך?
לאחל לי בריאות. בריאות פיזית ובריאות נפשית.
אני מאחל לך את זה, ובענק. אני אפילו אשאל אותך שאלה לסיום, כלומר, מתוך השבר, את יכולה לראות בתוך כל הדברים שעברת, לאיפה זה הוביל אותך? את המקום, אני רוצה, אני לא יודע אם כבר אפשר להגיד את זה, אבל את המקום שהיום את אומרת, אני מבינה למה זה קרה, כאילו את מה, את...
הבנתי תמיד למה זה קרה. הדיכאון בא להפסיק רוטינה של סמים, של הרבה סמים קלים, ועצרתי במכה, ברגע שהבנתי שחלק מהדיכאון שלי זה גם הגרס הרפואי, שהיא גרס רפואי, כמו בהצגה, יש לי רישיון. הוא היה חלק מההרס העצמי.
ובאותו רגע את מפסיקה.
מפסיקה מיד.
לוקחת פיקוד על החיים שלך.
כן, כן, לגמרי.
אני מאחל לך שתמיד תהיי שהלב והנפש והכישרון הענק שלך תמיד יהיו מסונכרנים כל כך היטב, קודם כל עבורך.
הלוואי.
ודבר שני עבורנו, את יודעת, כשאתה שחקן שכל כך עובד ועושה, בסוף אין מה לעשות, יש גם ברית עם הקהל.
לגמרי.
ואת הברית הזאת אני בא לי מתוך חדרי ליבי הכי גדולים לאחל לך עוד הרבה 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 שנים על הבמה.
תודה, אני שמחה לשמוע.
תודה שבאת. אני לא יודע אם הייתה לך התלבטות, אני מקווה שהייתה...
לא, לא הייתה לי התלבטות.
מקווה שהייתה לך חוויה נעימה וטובה, ותודה על הדברים שאמרת.
מאוד.
וימים טובים, תודה רבה לך.
תודה לך.
תודה רבה, ענת וקסמן. תודה.